בוקר טוב לכל השומעים, בוקר טוב לצופים שבבית. נעסוק היום בפרשת פקודי, כאשר קוראים בתורה השבת גם פרשת פקודי וגם פרשת שקלים. כי באחד באדר משמיעים על השקלים, שהשקלים ניתנים לקורבנות ציבור בבית המקדש. אז באחד באדר משמיעים על השקלים וקוראים פרשת כי תישא. אבל בפרשת שקלים אז היו שלוש מטרות לשקלים, אחד מהם לקורבנות ציבור ואחד מהם לנדבת המשכן ואחד מהם היה לאדנים, כלומר לעשיית המשכן. אם כן, אנחנו עומדים בסיום פרשיות המשכן, שהתורה מקדישה לזה לא פחות ולא יותר מאשר ארבע פרשות: תרומת הצווה לציווי והקל פקודי לביצוע. וכאן יש שאלה שנשאלת הרבה פעמים, למה התורה חוזרת כל כך ובפרטות, כמעט מילה במילה, על כל עשיית כלי המשכן? מה המטרה של התורה? אני רק רוצה להגיד שיכול להיות שאותה שאלה היא גם כן קשה בכמה מקומות אחרים בתורה, כגון פרשת אליעזר ורבקה. הסיפור חוזר על עצמו פעמיים בהבדלים שונים, וכן אותה שאלה חוזרת גם בקורבנות הנשיאים, שגם שם התורה חוזרת 12 פעמים על קורבנות הנשיאים. אבל יכול להיות שאותה שאלה נשאלת פה ופה ופה, והתורה וחז"ל התבטאו תשובה בזה: יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. כלומר, שאנחנו לומדים מן החזרה, לומדים דברים חשובים. אבל לא אמרתי שהתשובה זהה בכל שלוש המקומות שהזכרתי, בשעה שאצל אליעזר עבד אברהם מהשינויים בתשובה ומן הנאמר למשפחת בתואל לומדים על חוכמתו של אליעזר ועל הניסים שנעשו לרבקה וכולי וכולי. אז שם יש סיבות פרטיות לשינויים הללו ולחזרה. ברם, פרשיות המשכן והקל פקודי, ביניהם יש חטא העגל, שהוא פרשת כי תישא. והשאלה למה התורה באמת מכניסה את חטא העגל באמצע הפרשות האלה, כי ככה היה, אבל האם יש קשר בין חטא העגל שקוטע לכאורה את כלי המשכן, את עשיית המשכן, לבין הפרשיות מימינו ומשמאלו, תרומת הצווה והקל פקודי? תשובה, כן, יש קשר. מדוע? כי אחרי חטא העגל רצה הקדוש ברוך הוא ואמר למשה רבינו: ואתה הניח לי ואיחר אפי בהם ואכלם ואסחה אותך לגוי גדול. ממה שנאמר ואתה הניח לי, מה צריכים להניח? הרי מה שאתה רוצה אתה עושה. מה אתה אומר הניח לי? וכן בספר דברים גם ביטוי דומה: הרף ממני ואשמידם, רמז לו שאם תבקש יש לך סיכוי. הבין משה שיש לו אפשרות להתפלל, והתפלל משה בעד העם, וכידוע בסיומה של אותה תפילה אז הקדוש ברוך הוא: ויאמר השם סלחתי כדבריך, ואז הוא מזמין את משה רבנו לעלות להר סיני ולקבל לוחות שניות, וזה היה ביום הכיפורים. אם כן, כשמשה רבנו עלה באלף באלול קיבל לוחות שניות והוריד אותם ביום הכיפורים, ונאמר סלחתי כדבריך. ברם, האם סליחה זו משאירה עדיין משהו מחטא העגל, כן או לא, או שנמחל חטא העגל לגמרי? הנה הקדוש ברוך הוא אומר פרשת כי תישא: הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמוך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. כלומר, בני ישראל לא ראויים שהשכינה לגמרי תשרה בקרבם, ואנוכי שולח מלאך ואמר לו: לא אלה בקרבך, כי עם כשעורף עתה, פנח אלך בדרך. אז אפשר בהחלט לחשוב שהציווי של מלאכת המשכן בשתי הפרשיות, תרומת הצווה, היה תוכנית אלוקית. אבל מאחר שבינתיים חטאו ישראל בעגל, וכבר השכינה נסתלקה מקרבם, ואינה שורה בקרבם באותה דרגה כמו שהיה קודם, אז חס ושלום לא יזכו לקיום הלוקית. ציווי והייעוד של עם ישראל: ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כבינתיים קרה משהו, אז אי אפשר לעבור לסדר היום כרגיל. אז דווקא פרשת כי תישא, שנמצאת בין שתי הפרשות, מעוררת, חטא העגל מעוררת החשש שחז ושלום, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, לא אעלה בקרבך כעם כשעורף אתה פנח אלך בדרך, אז אם כן חז ושלום ישראל כבר לא יזכו לאותה השריית שכינה של חטא העגל. ואף על פי שמשה רבינו מתפלל ומבקש ואומר לו, אם אין פניך הולכים אל תעלינו מזה, ובמה יוודא איפה וכו', ולפינו אני ועמך, ומשה רבינו מתפלל ואומר לו, יונה מצאתי חן בעיניך ילך נא השם בקרבנו, אז משה רבינו מתפלל ומבקש, אבל זה לא אומר שהם יזכו לאותו דרגה של השריית השכינה שנועדה להיות על ידי המשכן, שסוף סוף אחרי שחטאו בעגל, אז צריך תיקון לחטא העגל. אז האם התיקון הזה לחטא העגל בסוף משיג את אותה מטרה ואותה קדושה ואותה דרגה של השריית השכינה, כן או לא? זאת השאלה עומדת במרכז, לכן כתיסה היא בין שתי הפרשות האלה, כי היא מעוררת את השאלה, האם באמת ראויים ישראל להשריית השכינה, או חס ושלום, נכון ששם אמר סלחתי כדבריך, אבל סוף סוף הם לא ראויים לחטא העגל. מה אתה אומר? כן, אפילו שאחרי כתיסה, זה עצמו מעורר את השאלה, אבל באמת, למה הם ראויים? למה הם ראויים? אפילו שהיה אחרי, באמת אחרי, זה כבר התיקון. אז השאלה, למה הם ראויים? למה ישראל ראויים? כי ככה היה רצונו התברך לסדר את סדר התורה, או לפי סדר המוראות, או לפי, בכל אופן, כתיסה נמצא באמצע כדי לעורר ולהציג את השאלה הזאת. האם ראויים ישראל להשריית השכינה באמת אחרי חטא העגל? אז התשובה, כן. ולמה הם ראויים? ולמה הם ראויים? נשווה, יש כמה מילים, בדרך כלל הכתוב, יש לו מילות מפתח, שהוא בעזרת מילות מפתח מביע רעיון. הפועל ויקהל, או להקהיל. מופיע בעשיית העגל וגם במשכן, איך ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו קום עשה לנו אלוהים. העם הוא האקטיבי, אהרון הוא הפסיבי, אהרון כמעט אנוס על ידי הציבור, ויקהל העם על אהרון, והביטוי הוא העם, לא כתוב בני ישראל, כתוב העם, כמו שמסביר הכוזרי, שהעם זה לשון הפשוטים, ערב רב והסמוכים להם, זה לשון העם. בפרשיות שאחרי חטא העגל מופיע, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל. משה יקהיל את כל עדת בני ישראל, אנשים ונשים. והפעם משה הוא האקטיבי, משה הוא המקהיל. עכשיו נראה מי המשתתפים. בחטא העגל מי השתתף? אהרון אומר להם, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם, והביאו אליי. ככה אומר אהרון, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם, בנותיכם, והביאו אליי. בפועל מה קורה? והתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם. מי זה כל העם? כל העם הגברים. אנשים אומרים חז"ל, לא השתתפו בחטא העגל ולא רצו לתת. בנדבת המשכן כתוב כמה פעמים, ויבואו האנשים על הנשים כל נדיב לב. וכן כתוב, בכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה, תבואו את העיזים. פסוק אחר אומר, כל איש ואישה אשר נדב ליבם אותם. מוזכר בנדבת המשכן נדבת הלב. בעגל זה לשון התפרקות. ובעשיית המשכן נדבת הלב. מה בין נדבת הלב לבין ההתפרקות? שאלה אם בכלל הקדוש ברוך הוא צריך כסף וזהב. הרי אמר שלמה המלך, הנה השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, אף כי הבית הזה אשר בניתי. והקדוש ברוך הוא אומר, לי הכסף ולי הזהב נאום השם, השם צריך לדבר של כסף וזהב? בכלל לא. אז מה העניין של נדבת המשכן? השם לא צריך כסף וזהב. השם צריך לנדבת הלב. עשו לי משכן ושכנתי בתוכם. כמו שנאמר, שנדב ליבם אותם. בתוך כדי נדבת הכסף והזהב נדבו את ליבם, כלומר ההזדהות והרצון הוא החשוב, אבל בחטא העגל כתוב והתפרקו כל העם נזמי הזהב, התפטרו מנזמי הזהב. כן, בחטא העגל הגברים או העם, מוזכר העם, והעם זה הפשוטים, נתנו את הזהב לעגל, התפרקו מזה. זה היה תהליך של התפרקות של עם ישראל מערכים שהיו לו, כי לא ידעו, זה משה האיש, לא ידע למה היה לו. אבל לדורות, השם ציווה על הקרובים, שמותר שיהיה קרובים, כי קרובים השם התיר והשם ציווה לעשות על הארון. אבל לנדבת המשכן, כתוב כל איש ואישה אשר נדב ליבם אותם. והפסוקים חוזרים על עצמם מספר פעמים לתאר את העניין של נדבת הלב. ונדבת הלב הזאת היא מחפרת על מעשי העגל. אז יש כאן שני הבדלים. הבדל אחד יש שבחטא העגל זה היה, אהרון היה פסיבי, מחוסר ברירה עשה את מה שעשה, ופה ויקהל משה. שתיים, שם כתוב העם, פה כתוב בני ישראל. והשלישי והכי חשוב, במלאכת המשכן היה מנדבת הלב. נדבת הלב של מי? גם של הגברים וגם של הנשים. כמו שהפסוק חוזר על עצמו כמה פעמים, כל איש ואישה שנדב ליבם אותם, נדבת הלב גם אצל הגברים וגם אצל הנשים. אחר כתוב, וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנו בחוכמה, תבוא את העיזים. עד שבסוף נאמר פרשת ויקהל, שקראנו לפני שבוע, ויאמרו אל משה לאמור, מרבים העם להביא, מידי העבודה למלאכה אשר ציווה השם לעשות אותם. כלומר, לנדבת הלב לא היה שיעור, עד שמשה הוציא קול ואמר, איש ואישה על יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, ויקלה העם להביא. אם כן, הפסוק המסכם את העניין של הנדבה, נאמר בויקהל, כל איש ואישה אשר נדב ליבם אותם להביא לכל המלאכה, ורחמנה ליבה בייה. זה שונה לגמרי מההתפרקות של הערב רב בחטא העגל. וזאת הסיבה שהשם אומר לו, סלחתי כי דבריך וישראל חוזרים למעלתם הראשונה. אז בין אם נפרש שהציווי על מלאכת המשכן היה אחרי חטא העגל, בין אם נפרש שהביצוע היה אחרי חטא העגל, למעשה אנחנו רואים שישראל חוזרים למעלתם הראשונה, וזה מדגיש הכתוב בפרשת פקודי בסוף הפרשה. כמו שאנחנו קוראים, ויחס הענן את אוהל מועד בסוף פרשתנו נקרא אחרי שהוקם המשכן, ויחס הענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד השם מלא את המשכן. אם כן, כבוד השם מלא את המשכן, זה מזכיר לנו את מעמד הר סיני, שענן של הקדוש ברוך הוא שכן על ההר. אבל בעוד שמעמד הר סיני היה מעמד חד פעמי, ובספר דברים אמרו ישראל שהם לא יכולים לשמוע את כל השם, מפחדים לשמוע את כל השם, הרי שהשריית השכינה שהייתה במשכן הייתה דבר מתמיד שענן השם היה על המשכן. והמסעות של ישראל בכל תקופת המדבר היו על פי הענן, על פי השם יחנו, על פי השם יסעו. ובעלות הענן מעל המשכן יישאו בני ישראל בכל מסעיהם, ואם לא יענה ענן ולא יישאו עד יום מעל אותו, כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו, נגב ישראל בכל מסעיהם. כך מסיים הספר. זאת אומרת, שכמו שעמד הר סיני הייתה האש בראש ההר, ככה גם במשכן הייתה אש על המשכן לילה בו לעיני כל בית ישראל. וכמו שבהר סיני משה רבינו לא יכול היה לבוא ולעלות על הר סיני עד שקיבל את הציווי, גם כאן בשבוע הבא נקרא ויקרא אל משה, נתן השם רשות למשה להיכנס לאוהל מועד. אם כן, כמו בהר סיני כתוב בספר שמות פרק כ' ד', ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן, ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההר. אז גם כאן בענייננו, משה רבינו לא יכול משה לבוא אל אוהל מועד עד שקיבל את הרשות לכך. וכמו ששם היה משה מחיצה לעצמו, אהרון מחיצה לעצמו, והזר הקרב יומת, והכתוב מזהיר במעמד הר סיני, אל ירסו לעלות אל ההר, ככה גם לדורות יש מחיצות מחיצות וגבולות מתי מותר להיכנס. זאת אומרת שהכתוב מבשר אותנו באמת ששכינת השם שרתה באופן קבוע במשכן על בני ישראל. מכאן אנחנו רואים שלמרות שישראל חטאו בעגל, ולמרות שהקדוש ברוך הוא אמר לא אלה בקרבך כי עם קשה עורף אתה, הרי אחרי תפילתו של משה, שמשה התחנן ונאמר לו סלחתי כדבריך, נאות הקדוש ברוך הוא להשרות את שכינתו בעם ישראל כאשר בתחילה. ולכן הכתובים חוזרים פרשת פקודי ויקהל באותו לשון ובאותו ציור כמו על הציווי של פרשת תרומה תצווה. לומר לנו שהשעיית השכינה, חטא העגל, לא, אמנם זה היה חטא שהוא נשאר לדורות, הוא עושה רושם, וחז"ל אומרים אין לך פורנות של עם ישראל שאין בה קורטוב של פורנות מחטא העגל, כי הקדוש ברוך הוא עשה לנו הנחה שנתן לנו את העונש הזה בתשלומים, תשלומים שסובלים מהם בכל הדורות, בכל הפורנויות הפוקדות את עם ישראל, יש פורנות מחטא העגל. ברם, עצם העובדה של בחירת עם ישראל והשעיית השכינה בתוכו, הדברים לא השתנו. אז לכן ציווי מלאכת המשכן בוצע בפרשיות האלו, ויש אפשרות לעם ישראל לחזור למעמדו הראשון. אז לכן הציווי חוזר על מלאכת המשכן להראות שבדיוק כמו שהשם ציווה, בלי שום פיחות, בלי שום שינויים, שרתה השכינה בעם ישראל. ומה זה מלמד אותנו לדורות? מלמד אותנו לדורות שאחרי שבני ישראל חטאו וחזרו בתשובה, ניתנה להם הזדמנות שנייה. ההזדמנות שנייה שניתנה להם, ניתנה להם גם בלוחות עצמם, שקיבל משה רבנו לוחות שניות, וגם ניתן הזדמנות שנייה בעשיית המשכן. מה זה בא ללמד אותנו? לדורות, שחז ושלום ישראל חוטאים, האם התשובה שלהם מתקבלת? אומר הקדוש ברוך הוא, כן, המשכן יוכיח. יש הזדמנות שנייה לעם ישראל. גם אחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא מקבל תשובתם, וחופף את עננו עליהם כבראשונה, כמו התוכנית האלוקית. מכאן כוחה הגדול של התשובה. ומכאן שכל אדם בחיים, בכל שלב ושלב, יכול לקרות לאדם הרבה מאורעות. האם נאמר, עבדה תקוותנו, נגזרנו לנו, אין לנו כבר אפשרות, זהו, אני כבר מיואש, או הפוך, שיש אפשרות לחזור בתשובה ולהגיע למעלה כמו המעלה הראשונה. וזה העניין של השעיית השכינה אחרי חטא העגל, וזה העניין של לוחות שניות. וזאת היא הסיבה שהתורה בעצמה מסיימת עם שבירת הלוחות, כמו שנאמר ברש"י, כמו שכתוב בספר דברים, בסוף ספר דברים, ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל, אומר רש"י, מה זה? זה ששבר את הלוחות. אז מה, ככה מסיימים את התורה בשבירת הלוחות? רוצים להגיד לו, יישר כוחך ששיברת. שבירת הלוחות הייתה אקט חיובי. יודע שהוא קיבל על זה יישר כוחך ששיברת. למה? כי שבירת הלוחות היא ששברה את ליבם של בני ישראל להבין את גודל החטא הגדול שהם עשו. וזה הביא אותם לתשובה. וכיוון שחזרו בתשובה הזה, נתקבלה תפילתו של משה לא לחלות את עם ישראל ועשה אותך לגוי גדול, אלא שהשכינה ילכנה השם בקרבנו, שהשכינה תשרה, ומכוחה של תשובה באמת שורה השכינה לעם ישראל גם במשכן. אז מכאן הכוח של התשובה שיש לעם ישראל, השם שומע את תשובתם. ואין צריך לומר תפילת הציבור, שכוח הציבור תמיד ודאי, כוחה של ציבור הוא כוח גדול, אין כן כביר לא ימאס תפילת הרבים, אלא אפילו כל יחיד ויחיד שחוזר בתשובה על כל פעולה שהוא עשה, יש לו את הכוח של החזרה בתשובה. אנחנו נמצאים בדיוק, נמצא שיש קשר בין פרשת שקלים שנקרא השבת לבין פקודי. כי פרשת שקלים התרומה ניתנה לשם עשיית המשכן, ופרשת פקודי זה הביצוע של מלאכת המשכן. אז זה בא להורות שהתרומה שניתנה מתוך נדיבת הלב האמיתי, מתוך הרצון האמיתי, מתוך העידוד של הנשים שנשא ליבן אותנה בחוכמה. וזה הכתוב באמת מחזק בפרשת פקודי, את הכוח הזה שאנשים נשא איתן לבנה בחוכמה, והם נתנו, הביאו איתן דבר, והם בטח יזכו גם את הגברים בנושא הזה. אז מתוך התשובה הזאת של כל עם ישראל, אנחנו מגיעים להשעיית השכינה, ועל עם ישראל ששכינה עליהם בכל מעשיהם. שבת שלום ומבורך.